Shavua Tov. אנחנו עוסקים בנושא של ציבור ויחיד, חובת היחיד, חובת הציבור. ויש כל מיני אפשרויות. יש לפעמים חובת היחיד אבל קיום הציבור, כמו שדיברנו על מצוות ברכת הגומר, שאומנם החובה חלה על היחיד, הוא הרי עבר אחד מארבעה הצלות, אבל הוא לא יכול בשום פנים ואופן לקיים את המצווה הזאת, אלא אם כן הוא, מפרסם את הנס בפני עשרה. הפרסום הזה הוא קיום של הציבור. הציבור שומע, מקבל את ההודעה הזאת בפרהסיה, וגם מברך אותו, מתפלל עבורו שהקדוש ברוך הוא ימשיך ויגמור לו חסד. זה נקרא חובת יחיד. אבל יש גם לפעמים שאין חובת יחיד בכלל, אלא חובה חלה על הציבור בלבד. יש לפעמים שהחובה חלה על היחיד כלפי הציבור. יש גם שהחובה חלה על הציבור כלפי היחיד. אלו הם הפחות או יותר החילוקים שאנחנו רוצים לראות אותם. היום נתחיל בעזרת השם עם חידוש של הרב סולובייצ'יק שמופיע בספר הזה שנקרא קובץ חידושי תורה בנושא של מלחמת מצווה. עכשיו אנחנו יודעים שבקשר למלחמה יש הרבה מצוות והרבה לאווים. לדוגמה, יש מצווה של לא תכרות עמהם ברית. כשאנחנו יוצאים למלחמה נגד שבעת עממים, אסור לנו לכרות עמהם ברית שלום. או יש לפעמים מצוות שנוגעות למחנה מלחמה, כגון יד לא תהיה בו, כל מיני איסורים ולאווים. בספר החינוך הוא כותב שהמצווה של יד תהיה לך מחוץ למחנה לגבי מלחמה, המצווה הזאת נאמרה לגבי זכרים, נוהגת בזכרים ואינה נוהגת בנקבות. כך כתוב בספר החינוך. מעכשיו, מנחת חינוך, הרי המשנה אומרת במסכת סוטה דף מ"ד עמוד ב' שלמרות שאישה פטורה ממלחמה, אבל באמת דברים אמורים במלחמת רשות, אבל במלחמת מצווה אפילו קלה מחופתה חייבת במצוות מלחמה. שואל המנחת חינוך על החינוך, איך יכול החינוך לומר שהמצווה הזאת של יד תהיה לך מחוץ למחנה נוהגת בזכרים?
סליחה, אני לא מבין מה המצווה,
יד תהיה לך מחוץ למחנה. הכוונה היא צריכים להכין אפשרות שהחיילים יכולים לעשות את היציאה שלהם מחוץ למחנה, ועם היד הם חופרים קצת ועושים את מה שהם צריכים לעשות ואחר כך מכסים אותם. יש מצוות שנוהגות במלחמה, מחמת קדושת מחנה המלחמה, והיה מחנך קדוש, והתורה מצווה אותנו על כל מיני דינים וכל מיני איסורים לגבי קדושת מחנה המלחמה. לא כדוגמת מחנה המלחמה אצל הגויים, להבדיל אלף הבדלות, אצל היהודים אפילו מחנה המלחמה יש בו קדושה, והיה מחנך קדוש. אומר החינוך שהמצוות האלו נוהגות בזכרים כי הם נלחמים ולא הנקבות. כלומר שאישה פטורה ממצוות מלחמה. מקשה ספר החינוך, או וכן הוא אומר לעניין שאלת שלום, שאסור לפתוח בשלום לגבי זין עממים או לגבי המלאק, וכן לעניין הלאו של אל תראו ואל תחפזו, גם כן בנוגע למלחמה יש איסור שלא לפחד מהמלחמה, גם כן כל אלו הם מנויים בספר המצוות וגם בספר החינוך. אבל בכולם הוא אומר נוהגים בזכרים ולא בנקבות, משום שאין הנקבות חייבות במלחמה. מקשה מנחת חינוך, קשה, הרי במשנה כתוב שמלחמת מצווה אפילו קלה יוצאת מחופתה. אם כן, החובה מוטלת לא רק על הזכרים אלא גם על הנקבות. הרי מפוגש מלחמת מצווה, כך שואל המנחת חינוך, נוהגת גם בנשים. עכשיו כל אותם המצוות המנויות כאן, למשל בזיין עממין או במלחמת המלאק, הם כולם מצוות מלחמת מצווה, לא מלחמת רשות. מלחמת רשות זה רק אם המלך מרחיב את הגבולים. למשל דוד המלך החליט שהוא רוצה לכבוש את סוריה, את מה שנקרא ארם צובה, זה נקרא מלחמת רשות, ובזה ודאי שאישה פטורה. אבל לגבי מלחמת מצווה, גם אישה חייבת במלחמת מצווה. אם כן, כל המצוות האלו, מדוע החינוך אומר שהן לא נוהגות אלא בזכרים ולא בנקבות? הקושיה מובנת? Okay. עכשיו רב סולובייצ'יק פה במאמר הזה רוצה לתרץ את קושיית המנחת חינוך. הוא חוקר חקירה כזאת לגבי מצוות זין אמן, שכתוב לגבי המצווה הזאת לא תחיה כל נשמה, וכן לגבי מצוות מלחמת עמלק, שכתוב שחייבים לאבד את זכר עמלק, מחות תמחה, דהיינו למחות כל איש מעמלק, כל אישה מעמלק, אפילו מיונק ויד תינוק ותינוקת ושור וחמור וכו'. האם המצוות האלו, זין עממים ועמלק, הם חובת הציבור כדוגמת כל מלחמה? הרי מי מחויב במלחמה? אני מחויב במלחמה? אתה מחויב במלחמה? הציבור כציבור מחויב במצוות מלחמה. אבל כאן כתוב לא תחיה כל נשמה. האם יש חובה על היחיד? דהיינו, אם אחד מישראל רואה אחד מזין העממים, הוא חייב להרוג אותו. או אחד מישראל רואה אחד מעמלק, מעם העמלקי, חייב להרוג אותו או לא? אין לי חיוב בתור יחיד להרוג אחד מזין העממים, אין לי חיוב בתור יחיד להשמיד אחד מעמלק. יש חובה כללית על הציבור, הכלל עושה את הפרט, הפרט לא עושה את הכלל. אומר רב סולובייצ'יק כאן שיש לו ראיה שהמצווה הזאת היא חובת היחיד. מאיפה הוא מוכיח את זה? הרמב"ם בפרק ה' מלכות מלכים, זה לשון, או מצוות עשה, להחרים שבעה עממים, וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו, עובר ולא תעשה, שנאמר לא תחיה כל נשמה, וכן מצוות עשה לאבד זכר עמלק. אז הרב מבין שכשכתוב ברמב"ם שכל שבא לידו אחד מהם, לא מדובר במצב של מלחמה אלא יחיד מול יחיד, הוא חייב להרוג אותו, לא תחיה כל נשמה. אומר רב סולובייצ'יק, ואף יש בזה ודאי מצוות מלחמה, אבל מכל מקום יש גם מצווה של היחיד ושייכת גם ליחיד. אז הוא אומר כך, בנוגע למצוות זין עממין ועמלק, יש שתי חובות וכל חובה עומדת בפני עצמה עם הדינים שלה. החובה היא חובת מלחמה, דהיינו חובת הציבור, ויש גם חובת היחיד שמי שבא לידו וכולי וכולי הורג אותו. אומר רב סולובייצ'יק שבנוגע למלחמת מצווה יש חלות דינים מיוחדים בניגוד למלחמת רשות, בעצם דיני מלחמה, כלומר כלפי הדינים שנוהגים במלחמה יש הבדל בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות. אבל עצם מצווה זו של זין עממים אינה שייכת למלחמה, כי הרי עצם המצווה היא חובת היחיד להרוג כל אחד ואחד מזין עממים. ועל כן סובר החינוך דנשים הן מופקעות ופטורות מחובת מלחמה וממילא אף מדיני מלחמה שנוהגים במלחמת מצווה, גם באלו הן מופקעות מהן. וכל הדין מה שהכל יוצאים אפילו קלה מחופתה, מה שכתוב במשנה בסוטה, הוא רק מפני שחובת המצווה ועצמותה של המצווה שייכת גם ליחיד. אומר רב סולובייצ'יק שהדין שקלה יוצאת למלחמה, אנחנו טועים לפי ספר החינוך, כך הוא מפרש. אנחנו טועים ואנחנו חושבים שזה משום שאישה חייבת במלחמת מצווה. לא, לגבי מלחמת מצווה היא לא חייבת. כלומר, עיקר הדין, יסוד המצווה ועצמותה, היא חובת היחיד בלי קשר למלחמה. ובנוגע לחובת היחיד אין נפקא מינה בין אישה לבין איש, וזה מה שהמשנה מתכוונת. כשהיא יוצאת למלחמה, היא יוצאת למחלה לא מצד חובת מלחמה. חובת מלחמה אין דרכו של איש לצאת ולכבוש, היא פטורה. אלא שהיא יוצאת למלחמה רק להשתתף במצווה הזאת של אחרים תארכרים, שהיא חובת היחיד. אז על כן, כיוון דמיכלות דיני מלחמה נשים מופקעות, אין להם דין, דיני מלחמה לא נוהגים לגבי נשים, ומצוות מלחמה לא מוטלת על הנשים. לכן שפיר סביר לי לספר החינוך, והמצווה של ויד תהיה לך מחוץ למחנה, תהי חלוס דין של מלחמה, וגם עליו של אל תראו ואל תחפוזו, גם כן הם איסורים מחמת חובת המלחמה, והם שייכים רק למי שמחויב במצוות מלחמה. וגם מצוות קריאת שלום היא מצווה מוטלת על ציבור בתור מלחמה, וממילא נשים לא שייכות ולא יציעו את כל הדינים האלו שנוהגים מחמת מצוות מלחמה בנשים. וכיוון דמידין חיוב מלחמה, גם במלחמת מצווה פטורים, דהיינו הנשים הן פטורות. מצוות מלחמה פטורים הם, והם צריכים לצאת, דהיינו קלה מחופתה, מצד עצם המצווה של אחרים תחרים ומוחו תמחה, מפני שעצם המצווה עצמו היא חובת היחיד, וגם נשים מחויבות במצוות האלה. אם כן, יוצא ככה שאם מדובר על אחרים תחרים או מדובר על תמחה זכר המולק, גם נשים מחויבות בעצם המצווה. בא לידי המלאקי, אם אני יכול לזהות אותו, אני חייב להרוג אותו בלי קשר למלחמה. מה שכתוב בהלכה שנשים פטורות, הכוונה היא שהן פטורות ממה? ממלחמה. יוצא ככה שהמצווה של אחרים תחרים או לאבד את זכר המלאק מחדשת דיני מלחמה, ויש שורה שלמה ומערכת שלמה של מצוות ודינים שהם מתחדשים בתור דיני מלחמה מחמת המצווה. יוצא שיש שני דינים, יש עצם המצווה ויש דיני ומצוות מלחמה שמתחדשים כתוצאה מהמצווה. ומה נפקא מינה? האישה חייבת בעצם המצווה, ככל שהיא מצווה וחובת היחיד, ולכן היא יוצאת למלחמה, ולא מצד חובת מלחמה, אלא מצד שהיא צריכה להשתתף בעיבוד זין עממים, עיבוד עמולק. כך אני מבין.
אבל היא מצאה, והיא ברורה שזה עמלקי, אז יש לה
כובר. כן, ובזה החינוך לא אומר שנשים פטורות, הוא רק מוציא את הנשים בכלל המצווה של יד תהיה לך חוץ למחנה, או המצווה של שאלת שלום, או האיסורים של אל תירו ואל תחפוזו. אומר רב סולובייצ'יק, כי כל אלו הם שייכים למערכת של חובת מצוות מלחמה ודיני מלחמה. זה כבר חובה אחרת, זה חובה של מלחמה שהיא מוטלת על הציבור ולא על היחיד. ומה שנוגע להחרים תחרים או תמחה, זה כבר חובת היחיד ולא בתור מצוות מלחמה. ואם כן, אישה חייבת במצוות האלו. אז מה שכתוב, שקל יוצאת מחופתה, ואנחנו סבורים שיוצאת ממחמת מצוות מלחמה, לפי החינוך זה לא ככה. היא יוצאת מחמת המצווה של אחרים תחרים. החובה שלה היא לא במסגרת מלחמה, היא יוצאת למלחמה, וכופין אותה לצאת למלחמה. יש לו עריכות דברים פה שדילגתי עליה, לגבי איזה סמכות או מי יכול לחוף אותה, לחוף עליה לצאת למלחמה. טוב, זה כבר נושא בפני עצמו, אני חושב. הוא מביא כאן הוכחה מהרמב״ם שהדין של כפייה הוא דין של מלך, שמלך יכול לחוף, כי יש צורך. כאשר יש צורך לעם, אז המלך יכול לחוף. אוקיי, זה כבר נושא בפני עצמו. זה א',
כאשר שאול לא הורג כל המלך, זה עוון כל החיילים גם כן? החייל גם כן חייב להורג, אבל המלך אומר לא.
השאלה היא, מה אתה שואל? שאלה מצוינת. מה ידין אם המלך מצווה עליי לא להרוג את העמלקי, אבל התורה מצווה אותי להרוג את העמלקי, אז מה אני עושה? אני לא רוצה להיות מועמד במלכות. שאלה מצוינת. זהו, בדיוק, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומר. דיברנו על אין שליח לדבר עבר. אוקיי, עכשיו עוד פעם אני אבקש מכם לצלם או לחזור על דברים, כי אני קיצרתי מאוד בדבר שהוא הרבה יותר מסובך. כאן במאמר מאוד מפורסם שהוא בעיקר פילוסופי, משקפתי, כל דודי דופק, שמעתם על המאמר הזה? אז יש כמה הערות מאוד חשובות להלוכה ללונדס, וביניהם יש הערה מספר 23, והוא גם נכנס פה לשאלה הזאת של מלחמת זין עממים ומלחמת עמלק, והוא מביא דיוק ברמב"ם. הרמב"ם כותב שמצוות עשה להחרים שבעה עממים, שנאמר החרים תחרים, וכל שבו לידו אחד מהם ולא הרגו, עובר בלא תעשה, שנאמר לא תחיה כל נשמה. ואחר כך מוסיף הרמב"ם, וכבר אבד זכרם. כלומר, היום אנחנו לא יודעים מי הוא משיבת העממים. והרייבד מוסיף שלא כדרכו, במקום לחלוק על הרמב"ם אלא להסביר את הרמב"ם, את המשנה בסוף תאוות. המשנה אומרת, כבר עול סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות. שואל רב סולובייצ'יק, אני לא מבין, בנוגע למחיית זין עממים, לא תחיה כל נשמה, אחרים תחרים, הרמב"ם מוסיף את המילים, הוא כבר Olad Zichro. Aval Beperek Hei Milchot Malachim Malacha Hei Mitzvat Asei La'abed Zecher Amalek Shenemar Timcha Et Zecher Amalek U'mitzvat Asei Lizkar Tamid Ma'asav Haraim V'chulei 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 V'asur Lishkoach Shon Rav Soloveitchik Lama Benogea L'mitzvat Amalek Haramam Lo Sivit Shlosh Tamidim Alalu וכבר עובד זכרו. הרי כתוב ברייבית שעל פי המשנה שבוסן חירב הוא בלבל את כל האומוס, אז למה הרמב"ם לא הוסיף? הוא כותב ככה, מצוות עשה לעבד זכר עמלק. היום? הרי הרמב"ם מדבר אליי היום, הוא היה צריך להוסיף, הוא כבר עובד זכרו. בדיוק כמו שהוא עשה ליאל בנוגע למצוות זין עממי. אז אומר רב סלווייץ' שכשהתורה אומרת מלחמה להשם בעמלק מדור דור, אז משמע שאי אפשר לעמלק להימחות מהעולם אלא בכל דור ודור. ואומרים חז"ל, אין הכיסא שלם, אין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק, אז משמע שיש זרעו של עמלק. התשובה שמעתי מפי אבא מורי זצ"ל, הוא מביא את רבי משה סולובייצ'יק, שבנוגע לעמלק נצטווינו בשתי מצוות. קודם כל, חובת מחיית זכרו מוטלת על כל יחיד ויחיד בנוגע לכל בן עמלק. כלומר, יהודי אחד עומד מול עמלקי אחד, הוא חייב להרוג אותו. וזה מה שכתוב בפרשת כי תצא, תמחה את זכר עמלק. שנית, התכוננות מלחמתית של הציבור, לא מדובר על יחיד, נגד עמלק כעם, עם עמלק. כי מבואר בפרשת פרשת בשלח. מלחמה לשם בעמלק מדור דור. הוא אומר כך, זה החידוש העצום של משה סולובייץ'. ביחס לאומה אחרת עומדת עלינו לחלוטנו, מצווים אנו להילחם בה בשעה שהיא מתכוננת כנגדנו, ומלחמתנו נגדה היא מלחמת מצווה על פי גזירת הכתוב מלחמה לשם בעמלק מדור דור. אבל חיוב מחיית יחידים על פי פרשת כי תצא נאמר רק ביחס לגזע עמלק. דברי הרמב"ם מוסבים כלפי החיוב של מחיית יחידים שאינו חל לגבי אומה אחרת הזוממת כליון לישראל, ומכל מקום כיוון שחובת מלחמה בעמלק משתייכת אליה, לכן לא השתמש במטבע הוא כבר עובד זכרו. ישנה חלות עמלק גם עכשיו לאחר שהאומות נתבלבלו. אומר רב סולובייצ'יק, יש צווי דינים, יש דין של ציבור ויש דין של יוחד. לגבי חובת מלחמה כנגד הציבור של עמלק, העם, המצווה הזאת היא לדור דור. ומי הוא עמלק היום? שרם משמיד, הוא כבר עובד זכרו. כל אומה שעומדת כנגדנו ומצהירה לכו ונכחידם מגוי, אנחנו רוצים להשמיד את העם היהודי, יש לו דין של עמלק. אבל ביחס לחובת היחיד שנומדת מהפסוק בפרשת כי תצא תמחד זכר עמלק, לרוב כל יחיד מעמלק, כאן המצווה היא כלפי זרע עמלק וזרע עמלק בכלל. אז הרמב"ם השמיט את כבר עובד זיכרון, למרות שכבר עובד זיכרון נוגע אפילו לגבי עמלק, אבל כיוון שבאמת אמורים לגבי חובת היחיד כלפי אחד מעמלק, כבר עובד זיכרון, בוסן חרב ובלבל אסאומוס, אני לא יכול לזהות מיהו המלאקי? כי כל האומות הם מתבלבלו. אבל בנוגע למצווה של פרשת בשלח, מלחמה להשם והמלאק מדור דור, הכוונה היא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, ויש לנו מצווה של המלאק נגד אותו עם שרוצה להשמיד אותה. ולכן הרמב״ם, מצד מצוות מלחמה שהיא נוהגת אפילו בזמן הזה כחובת הציבור, הרמב״ם משמיד את המילים וכבר עובד זכר.
לא,
פלא של חידוש.
לא הבנתי הבעיה שאומה אחרת יכול להיות בכוונת המלאק.
הוא כותב ככה, אני רק אקריא מה שהוא כותב פה. הוא כותב ביחס לאומה אחרת, דהיינו לא המלאק, העומדת עלינו לחלותנו, מצווים אנו להילחם בה בשעה שהיא מתכוננת נגדנו, על פי גזירת הכתוב מלחמה לשם במלאק מדור דור. פלא של חידוש, והכל מבוסס על השמטת שלוש מילים ברמה, הוא כבר עומד זכרו. אתם יודעים למה הוא מתכוון פה? הוא אמר את זה בשנות ה-40. אני לא צריך לומר לכם שגם להם יש דין של המולק. ורב סלוויצ'יק שלי התנגד בתחילת דרכו, התנגד מאוד ל-reparations, לקבל כסף מגרמניה אחרי המלחמה, מכמה סיבות, אבל אחת מהסיבות העיקריות הוא בגלל, אני חושב, החידוש הזה, שהוא היה סבור שיש לגרמנים דין של המולק, וכתוב בלגבי המולק, כתוב עם בשאול המלך משור ועד סב ועד יונק, הכל, אסור לנו לקחת שום דבר מהמולק, אחרים תחרים, אין שום דין של שלל, אין שום מתנה שאנחנו יכולים לקבל מהמולק. שמעתי פעם שהוא חזר בו, רב סולוביץ', הוא שינה את דעתו, כי הוא ראה, כך שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל במאמר המוזכר, שהוא הבין שמדינת ישראל זקוקה לכסף הזה. באותם שנים, אולי שנות ה-50, שנות ה-60, המדינה פשוט סללה את הכבישים, כל הכבישים שאנחנו עושים עליהם, מכסף של reparations של גרמניה. איך אומרים reparations בעברית? אני שכחתי. יש. הוא התנגד מכמה סיבות אחרות, לא רצה לתת לגרמנים הרגשה כאילו שהם התכפרו על עוונותם. היום בגרמניה יש כבר המלאקים שכבר מרימים את ראשיהם בפומבי, אומרים, אנחנו לא זה, ניאו-נאצים וכו', מה שמו. אוקיי, עכשיו רבותיי, מהנושא של מלחמה, אני רוצה לעבור לנושא של מצוות יישוב ארץ ישראל. בפשטוס, הרי הרמב"ן טוען שהרמב"ם השמיט את המצווה הזאת וצריך להוסיף אותה, וישבתם בארץ, והורשתם את הארץ וישבתם בו, כמצוות עשה מהתריה, לעלות לארץ ישראל להתיישב בה. בפשטוס, מה הייתם אומרים? חובת יחיד או חובת ציבור? אתה אומר ציבור, מה אתה אומר? גם ציבור? אז אולי אני חולק על כולם. אני טוען בפשטוס, החובה מוטלת על יחיד. אני חייב, לפי הרמב"ן, לדור בארץ ישראל. לא זו בלבד, אלא כתוב בגמרא בכתובות, שמי שדר בחוץ לארץ דומה למי שאין לו אלוקה. אלוה, כי מי שאין לו אלוקה. או למשל, הגמרא אומרת במסכת כתובות, שאם הבעל רוצה לעלות והיא מסרבת או הפוך, חייב לתת גט ולא נותן לה כתובה אפילו. לא מדובר פה על מצווה מוטלת על ציבור, אלא מצווה מוטלת על היחיד. אבל ראיתי פעם בספר של רב דוד בלייך, אני לא יודע אם השם מצלצל אתכם, ג'י דיוויד בלייך, שהוא מדייק בלשון הרמב"ן. הרי בספר המצוות לרמב״ם, הרמב״ם השמיט את המצווה של יישוב ארץ ישראל. אז יש ברמב״ן מצוות עשה ששוכחן הרע. אז כאן במצווה ד' אומר הרמב״ן, נצטווינו לרשת את הארץ שנתן לנו השם יתברך, ושלא נעזוב אותה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה מבלי יושב. שנאמר בפרשת מסעי, והורשתם את הארץ וישבתם בה. ופירוש, ופירש אותה, את ארץ ישראל, להם, לכל ישראל, בכל גבוליה. למה התורה בפרשת מסעי קובעת את כל הגבולות של ארץ ישראל? לומר שלא יניחנו ממנה כלום, לא ישאיר ממנה, מכל הגבולות, כלום, לא לשממה ולא לאומה אחרת. וראיה, הוא מביא ראיות לכך שהמצווה נוהגת גם בזמן הזה. ויש כאן עריכות דברים ברמב"ן. אז רב בלייך אמר ככה, שלפי הרמב"ן שאסור להשאיר ממנה כלום, יש שתי מצוות בישיבת ארץ ישראל. יש חובת היחיד ויש חובת הציבור. מה נפגלינה? אם יבואו כל היהודים מכל רחבי תבל והתיישבו בצפון או בדרום, והם ישאירו חלקי ארץ ישראל בגבוליה שממה או ביד הומוס, האם המצווה נתקיימה או לא נתקיימה? לפי הרמב"ן זה תלוי. הרי לגבי כל יחיד ויחיד, ובין שמו לוי, אני התיישבתי בארץ ישראל, קיימתי את החובה, את המצווה הזאת. אבל יש גם חובה מוטלת על ציבור. הציבור כציבור חייב לדאוג לכך שלא תהיה אפילו צד ושל של ארץ ישראל נשארת שוממה או ביד ומות עולם. אז מבחינת היחידים הפרטים עושים את הכלל, הפרט עצמו קיים את המצווה, הרי חובתו לדון בארץ ישראל מותר בארץ ישראל. אבל מבחינת הציבור, כלל ישראל, הם חייבים לדאוג לכך שכל חלק מארץ ישראל נשאר. ואם השאירו חלק מארץ ישראל, אז פגמו והחסירו חלק מהמצווה הזאת.
יש
ראייה
לזה
מפירוש
רש"י על המזמור, לגבי מזמור השם בארץ ומלואו. תבל יושבים בה, אז כתוב רש"י בארץ, ארץ זה ארץ ישראל, תבל זה השאר העולם, וכתוב מלואה, אז ארץ ישראל צריכה להיות בלאה עם אנשים.
יפה, יפה מאוד. ואיפה זה מופיע? ברש"י בתהילים שם, בצריאל? הבנתי, יפה.
רמב"ן זה
איך
זה
תשעי
צלושים.
נכון, נכון. כי לפי הרמב"ן אנחנו חייבים שכל ארץ ישראל בגבולה תהיה מיושב. מצאתי משהו מעניין, לא שכחתם אולי את הספר הזה, משמרת חיים של רב חיים שיינברג. מישהו זוכר, התחלנו עם הספר הזה. כתב החינוך, זה מופיע בעמוד קוף חוף זין, כתב החינוך מצוות תופרש גימל, מצוות מחיית המלאק, נוהגת רק בזכרים ונשים פטורות. הקשה שם במנחת חינוך במצוות תוף חוף ה', זה מה שראינו לפני כן, וכתב שם החינוך גם במצוות הריגת זין אמנים. הרי כל אישה יוצאת למלחמה אפילו קל מחופוסו. נראה לומר, דמצוות מחיית המלאק היא מצווה מוטלת על הציבור. והציבור נצטוו למחות המלאק. וראי לדובר, שהגמרא אומרת בסנהדרין חוף עמוד ב' בגימור מצוות נצטבו ישראל בכניסתם לארץ למנות להם מלך לבנות בית המקדש ולהכרית צערו של המלך וכמו דבניין בית המקדש הוא מניעת מלך הוא חובה לציבור כמו כן מחיית המלך וכיוון דהבי חובה על הציבור הבי עניין של מלחמה ונשים דלב בנות מלחמה פטורות אולם לגבי מצוות הריגת זין עננים הוא מתכוון לומר לא תחי כל נשום בנוסף למצוות מלחמה ואסור לכרות עמהם ברית שלום וכו' וכו' מוטלת היא מצווה מוטלת על כל יחיד ויחיד וגם בת חייבת גם אישה חייבת במצווה הזאת אז אני רק מוסיף שרב סלוויצ'יק אני חושב חולק עליו בנקודה אחת חשובה הוא טוען שבמצוות זין עממין יש מצווה ליחיד רב סלוויצ'יק טוען יש שתי מצוות יש מצווה ליחיד והמצווה הזאת מחדשת חובת הציבור במלחמה נוסף לכך הוא טוען שמצוות מלחמת המלאק היא חובת הציבור לצאת למלחמה נגד המלאק רב סלוויצ'יק לעומת זאת הבין שיש שתי מצוות לגבי המלאק לא רק חובת הציבור במלחמה אלא חובת היחיד כלפי כל אחד מזרע המלאק אוקיי על הסוגיה ויש נוכלים והרשבם שם במסכת בבא בתרא דף קכ"ו עמוד ב' השאלה שהגמרא דנה בה היא האם בין מיתת המוריש לבין חלוקת הירושה באמצע ביני וביני יכולים היורשים כל אחד ואחד למכור את חלקם והגמרא במסקנה אומרת כולי עלמא לא פליגי די אינו יכול למכור די אין לו קודם חלוקה וזה מה שמופיע ברשב"ם ותוספות מקשים עליו כי הרשב"ם מוכיח את זה מבחור הדין של בחור הוא שיש לו פי שניים ובסוגיה מפורש שאם הבחור מוכר את חלקו לפני שחלקו את הירושה אז אין לו קודם חלוקה כי הנכסים הם לשאר האחים קודם חלוקה אומר רב חנן אין לרשב"ם שום ראיה לכך לגבי פשוט אבל בפשוט אם אין לו קודם חלוקה אם כן הנכסים של מי הם קודם חלוקה כלומר אני יכול להבין שהחלוקה עצמה מחדשת חלק בחור הפי שניים אבל לגבי חלק הפשוט הרשב"ם אומר שהוא לא יכול למכור מדוע? כי קודם חלוקה אין לו את החלק הזה אז למי שייך הקרקע? הקרקע היא הפקר? הרי אין לו הפקר על כוחנו שהם שייכים לכל יורשים אז מה כוונת הרשב"ם כשהוא אומר שהוא לא יכול למכור כי אין לו תנו, אין לו בעלות קודם חלוקה מה המשמעות של הרשב"ם אתם שומעים את השאלה לגבי החלק הבכור שהוא מקבל פי שניים אז זה מעניקים לו בחלוקה אבל לגבי כל הקרקע כולה היא שייכת ליורשים אז למה יורש לא יכול למכור את חלקו אני אשאל לך בשורה למשל אנחנו שותפים בקרקע אתה מוכן למכור את החלק שלך אני יכול לעכב בעדך ודאי שלא, יש לך זכות למכור. אז מה הדין של הירושה לפני חלוקה? כדין של כל שותפות. אז למה הרשב"ם אומר שאין לו קודם חלוקה ולכן לא יכול למכור? ונראה שכוונת הרשב"ם דין תפוסת הבית, יש מושג ויש נוכלים וגם במסכת בכורות אף נבוא של תפוסת הבית, דהיינו לפני החלוקה, ירושה לפני החלוקה נקראת בלשון חז"ל תפוסת הבית. דין תפוסת הבית חלוק מדין שותפים, ואין בבכורות לגבי מייסר בהמה. הרי בדרך כלל שותפים חייבים במייסר בהמה, אבל לגבי דפוס הסבייס הגמרא קובעת שהיורשים פטורים ממייסר בהמה. וביר החילוק הזה נראה דבשותפים כל אחד מהשותפים הוא פיילים על החלק שלו, ולא עשו את החלוקה אבל יש לו בעלות על החלק שלו. תפוסת הבית המבעלים אחד, זה לא שכל אחד מהיורשים, כדוגמה כל אחד מהשותפים, יש לו בעלות. והבי כמו דברים השיוכים לציבור, זה מה שהביא אותי לתשומת לב. וכמו שמצינו לעניין קורבנות, יש קורבן שותפים ויש קורבן ציבור, ודינם חלוקים. דעוף, למשל להביא קורבן עוף, הוא בא בשותפים, אבל אין הוא בא בציבור, אין שום קורבן ציבור בעוף. ואין רמב"ן ריש פרק, ריש פרשס ויקרא, ראינו את הרמב"ן. בדבר של שותפים יש לחפץ בעלים רבים, אבל ציבור הוא בעלים אחד. והחינמי בדפוס הסבייס, הנכסים שייכים לכלל היורשים ביחד ולא לכל אחד בפני עצמו, ומשום הוכי אין כל אחד יכול למכור את חלקו. מפליט ועוד נהניתי, מי שירצה יראה את זה בפנים.
שבציבור אין חלק לכל אחד ואחד, זה משום שבוודאי אין חלק לכל אחד, או לכל פרוטה ופרוטה יש שייכות לכל אחד. אז אין חלק לבד ששייך למישהו.
אני חשבתי שתשאל אותי שאלה אחרת לגבי שימי ביילים. אתה שואל האם בכל חלק וחלק יש שותפות של כל הציבור, אבל נדמה לי שאתה צודק. אבל הנקודה העיקרית פה היא החשובה ביותר, היא ש לא יודע מה קרה לקול שלי היום. הנקודה המחודשת כאן היא שציבור זה לא סך הכל של הביילים,
זה של הציבור.
זה לא כמו שותפות, בשותפות יש הרבה בעלות, ציבור זה דבר בפני עצמו, זה בלשון הרבית שווי תואר או צורה, לא עצם אלא תואר.
כן, לפני זה אני שואל שאלה שלמדנו שקורבן ציבור אין
לו שאלה, אין ביילוס
בכל
אחד. אין אחד שיש לו
ביילוס.
בנוגע לבית הכנסת, נשקוף, יש לנו הבדל בין בית כנסת של הכרחים ובין כנסת של העיר. בית כנסת של העיר, הכלל עושה את הפרטים, ויש לכל פרט קניין בפני עצמו. אבל בנוגע לבית כנסת של העולם כולו, אז זה כבר בעלות של הציבור. הזכרנו את קריאת התורה בציבור, אז יש כאן מאמר של הרב גנק, מנחם גנק, על פי תורת רב סולובייצ'יק בספר שיעורי הרב. וכשלמדנו מסכת ברכות, נזכרתי את המאמר הזה. המאמר נקרא בדין קריאת התורה היא אבי חובת הציבור או חובת היחיד. סיפר רבנו רב סולובייצ'יק כי בילדותו כאשר סך עם זקנו אבי אמו הגאון רב אליהו פיינשטיין אב בייסדין דפוז'אן התפתה לפניו זקנו כי אינו מבין ולא עמד על דעת זקנו מצד אביו והוא הגרח מבריסק שהקפיד באופן מופלג בקריאת התורה הפלוגה מופלגת גדולה כל כך עד שאף כשלא היה לו מניין בקירוב מקום היה טורח לחפש מניין כדי לקיים דין קריאת התורה. אחר כך הוא מביא למה רב אליה פרוז'ן התאמה עליו, והוא מביא שחובת קריאת התורה היא חובת הציבור ואין חובה, אין החובה מוטלת על כל יחיד ויחיד. ומילא כל שאין היחיד חלק מציבור, כי אין ציבור, אין בכלל חובה להצטרף לציבור. הוסיף רב אליה פרוז'ן, ואני הראיתי לו לרב חיים את דברי הרמב"ן. הרמב"ן הוא במוחמס השם במסכת מגילה מודפס בדף גימו שמדבריו מוכח תסביר להג'ה דמקריאס התורה יסוד החיוב הוא חובת ציבור ולא רמי על כל יוחד ויוחד. אבל הרי אתה מכיר את הסבא שלך עם הניסוח והלשון החזק שלו מצן אייזנר עברה, והוא סבר שהרמב"ן סובר כמותו. אבל אני מהיהודים של קודם מתן תורה, איך בן פר מתן תורה, ולכן אני מבין את הרמב"ן כפשטותו. אז יש כאן אריכות דברים בנוגע לשיטת רב חיים שיש חובת היחיד בקריאת התורה. אם יהיה לנו זמן, לא היום, אם ירצה השם ועל מחר, אני רוצה להתייחס לאנשים ולדברים כאן הוא מעריך ביותר. אבל מה שמעניין אותי שבנוגע למשנה במסכת מגילה שהרמב"ן מוכיח מהמשנה שקריאת התורה היא חובת הציבור, כי הרמב"ן אומר שכל המנויים שם הם חובת הציבור, אז מופיע שם גם ברכת חתנים, דהיינו שבע ברכות. עכשיו לפי הרמב"ן יוצא, אם אני מבין נכון לפי עניות דעתי, שחובת ברכת חתנים מוטלת על הציבור, והגמרא במסכת כתובות לומדת ברכת חתנים בפני עשרה מהפסוק במקהלות ברכו השם. אז הרמב"ן הבין במקהלות ברכו את השם ממקור ישראל על עסקי מוקר שהכוונה היא הקהל מחויב לברך את השם. אם כן, כל שיש חתן וקלה בציבור בקהל, הקהל מתחייב בשבע ברכות. כך יוצא לפי הרמב"ן. אז אני רוצה להעיר שתי הערות. קודם כל, ואסור לי לומר את זה כי רב לוי יצחק מברדיצ'ה היה נותן לי על הראש, אבל לדאבוני לצערי אני ראיתי בהרבה חתונות שאנשים יושבים שם בחתונה מפטפטים ולא שומעים את הברכה, ובעצם כל אחד מהציבור בתור משתתף הציבור חייב במצווה הזאת. אמנם הוא לא מברך בעצמו, אחד מברך, אבל אחד מברך בשביל כולם, דומה דובר לשליח ציבור שחוזר על השמונה עשרה, שהרי היא חובת הציבור, ולכן כל אחד חייב להקשיב, להזין ולשמוע ולענות אמן. זאת היא הערה. הערה נוספת, הרי נכון, הרמב"ן צודק שיש חובת ציבור בברכת חתנים, אבל לדעתי ייתכן מאוד שבנוסף לחובת הציבור יש גם חובת היחיד. מי הוא היחיד הזה שחייב בברכת חתנים? החתן עצמו. והגמרא אומרת, מניין לעשרה? ממה שנאמר במגילת רות, כתוב שם, ויקח בועז עשרה מאנשי המקום ויאמרו שבו פה, ואז הם בירכו את הברכות. אז מי לקח את העשרה אנשים יחד? בועז עצמו, בשעה שהוא התחתן, נשא את רות לאישה. אז אם כן, החתן מחויב במצווה הזאת. ייתכן שגם זה נכון וגם זה נכון. יש מצד במעקל ולסביר לך השם ממור כיסוד חיוב על הקהל, ויש גם מצד ויקח בועז חיוב על החתן עצמו. ונפקא מינה, למשל, חתן גר ב, לא יודע איפה, בסירקיוס ניו יורק, ולא מצא מניין שם, או באולבני, אני לא יודע מה המצב היום באולבני, אולי יש מניין שם, כן, אבל בסירקיוס זה על הגבול. אם מישהו יצא לחופש, אז ספק יהיה. אוקיי. אז האם הוא מחויב לקבוע את החתונה באולבני כדי לקיים את ברכת החתנים? עצם השם ברכת החתנים משמע שהיא חובת החתן. הרמב״ם בהלכות אישות פרק י', בשעה שהוא עוסק בנושא של כתובה ובנושא של נישואים ומצוות עשה לקדש את האישה כי ייקח אישה, שם בהקשר זה הרמב״ם מביא את ברכת החתנים, משמע שיש חובה לחתן כחלק מהנישואים שהוא מחויב בנישואים לברך את הברכות. אז ראיתי בספר המפתח של הרמב״ם מלכס אישוס, הוא מביא בשם רבינו אברום בן הרמב״ם, שהסיבה שהחתן עצמו לא מברך את הברכות כדי שלא יבייש את מי שאינו יודע. אילולי כך, משמע שהחתן עצמו היה צריך לברך. מוכח שיש חובה לחתן ברכת חתנים ויקח בועז, וזה מובן מאליו, כי כמו שדיברנו לגבי ברכת הגומל, שחייב הגומל שהקדוש ברוך הוא גמל לו חסד להודות בפרהסיה על כך שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, יורדי מדבריות וחולה שיצא מזה ובית הסורים וכו' וכו'. אז הוא הדין לגבי חתן, הקדוש ברוך הוא המציא לו את האישה הזאת בניין הדייד, אז הוא חייב לברך. אלא מה? יש חובה לחתן לפרסם את הישועה הזאת, את ההשגחה הפרטית של מהשם איש לאישה. איך הוא מקיים ומבצע את הפרסום הזה? הוא אוסף ביחד, כדוגמת בועז, עשרה אנשים, והוא מברך בפניהם.
זה רק חיוב של פרסום, או יש חיוב ממש חיוב שלא יכול לברך בלי עשרה?
אינני יודע, נפקא מינה לגבי החתן אם הוא עצמו מן המניין. אם אני אומר שזו חובת פרסום, אז הוא חייב לקחת עשרה. אם אני אומר שזו חובת בפני ציבור, אז גם הוא חלק מהציבור. אז אם יש לו תשע והוא, זה מספיק. והגמרא מסתפקת עם חוסן עצמו מן המניין. אני הייתי אומר שיש לדייק מלשון המקרא, ויקח בועז עשרה אנשים, הוא לא לקח תשע אנשים. משמע שהחתן לא מן המניין, כי ככל שהמצווה היא על החתן לפרסם את ישועת השם, מה שקדוש ברוך הוא הביא לו את האישה הזאת, והוא לא מצא אותה כסתם כמו בעולם החי של בעלי חיים, אלא מהשם יש לאישה, אז את זאת הוא חייב לפרסם לפני עשרה. v'yesh derech agam v'ovos derab not lo bavos derab in the pirkei derab lezer yesh kol mitzvah shebefarhesya basara kigon mila olamashal katuv sham chalitza b'fnei asara as yesh b'yugo shal agadal Rav David Luria ala pirkei derab lezer and it belishes in the pirkei derab lezer v'shamu v'lama get ol chalitza b'fnei asara כדי לפרסם שהכהן לא יישא אותה, שהיא אסורה לכהן. או ברית מילה, הוא אומר, כדי לפרסם שאת הברית הזאת אנחנו לא עושים משום סיבה רפואית או תרבותית, אלא לשם השם. הוא אומר, קבורה בפני עשרה, למה עשרה לקבורה? אז אנחנו אומרים, כדי להגיד, קדיש, לא יודע מה, אבל כתוב ברדל, בפרקי דרב אלעזר, שהוא חייב לפרסם שתחיית המתים, שמה שאנחנו מכניסים את המת לקרקע, זה רק פיקדון, פיקדון זמני, עד שקדוש ברוך הוא יחיה את המתים. הוא מוסיף, אומר, ולמה ברכת חתנים בפני עשרה? משום שהוא חייב לפרסם שהקדוש ברוך הוא עשה לו את הנס הזה, שהוא יכול להתחתן. אז מעניין, ודאי שהרדל הבין בפרקי דרב אלעזר, שיש חובה פרסום, המוטלת על החתן.
כמה זמן, כמה ארוך יש לו
יפה מאוד, גזלת את כל השיעור, אבל זה טוב. הרמב"ם מביא ברכת חתנים פעמיים, פעם אחת בהלכות אישות פרק י', ופעם נוספת בהלכות ברכות, בהלכות ברכת המזון. אומר הרמב"ם, יש ארבע ברכות בברכת המזון, שלוש מתוך הייתה אחת שהוסיפו בתקנה של הרוגי בית אביו. אומר הרמב"ם, דברים אמורים בשאר ימות השנה, אבל כשהחתן והכלה נמצאים שם, חייבים להוסיף עוד שבע ברכות, עוד שש ברכות. אומר הרמב"ם, שכחלק ממצוות ברכת המזון, יש חובה במשך שבעת ימי המשתה לברך את הברכות הללו. אז למה הרמב"ם חילק את זה? פעם אחת בהלכות אישוס ופעם נוספת בהלכות ברכות. אולי אפשר לומר שיש הבדל יסודי בין החובה שהוא מביא בהלכות אישוס, היא חובת היחיד המוטלת על החתן, ויקח בועז, לבין מה שהוא מביא בהלכות ברכות, שזוהי חובה על כל המשתתפים בסעודה במשך שזה ימי המשתה, להוסיף את הברכות הללו כחלק ממצוות שמחה, שהמצווה הזאת של שמחה היא מוטלת על כולם. ולכן ייתכן מאוד שיש נפקא מינה גדולה בין שבע ברכות של תחת החופה לבין שבע ברכות של זין ימי המשתה. בנוגע לשבע ברכות של נישואין, אז בעצם החובה מוטלת על החתן, ואם אין לו מניין פה בסיריקוס שיישא את האישה, שיישא את האישה תרתי משמע, יישא אותה מלשון לשאת לאולבני הסמוכה, לא כל כך הסמוכה בעצם, לרצ'סטר הסמוכה, ושם יש לו מניין כדי לקיים ולבצע את החובה המוטלת עליו. למשל, אני יצאתי מבית האסורים, אז אני מחויב למצוא מניין. אם אין מניין בעיר שלי, אני אחפש מניין בעיר הסמוכה כדי לקיים את חובה האישית, החובת היחיד. מה שאין כי מנוגע לזיין ימי המשתה, החתן לא מחויב במצווה הזאת, הציבור שמתכנס לשמחת החתן מחויב. אז אם אין ציבור, אני לא אומר שהוא ביטל את המצווה. וראיתי פעם בתשובה של רבן יוסף, שהוא אומר שמאיכה תסי שיש חובה על החתן והכלה, שבכל יום ויום שזיין ימי המשתה, שיעשו סעודה ויעשו סעודה חובה כזאת. למה? כי החובה מוטלת על הציבור כציבור להודות לקדוש ברוך הוא על השמחה הזאת. ומעניין שרש"י במסכת כתובות דף ח' שהוא רוצה להבדיל בין הברכה השישית לבין הברכה השביעית, שתי הברכות הללו בחתימתם הן דומות מאוד, משמח חתן וכלה או חתן עם הכלה, אומר רש"י שהברכה השביעית היא ברכת השבח, והברכה השישית, סוסטסיס, היא בקשה ותפילה שמתפללים עבור שמחתם והצלחתם של בני הזוג. ממילא אני אומר שאם יש בברכה עצמה תפילה ובקשה בשביל החתן והכלה, אז אין לי שום ספק שהחובה הזאת לא מוטלת על החתן, אלא בעיקר על הציבור. אלא מה? כי החתן צריך לבקש את הברכה הזאת. למשל בברכת הכהנים יש חובה לכהן, אבל יש גם חובה לקהל להתברך מהכהן. ולכן כהן שנשא כפיו במניין אחד יכול לשאת כפיו עם ברכה במניין שני. אומר החתם סופר, מדוע? משום שהציבור מבקש ממנו את הברכה. ואם כן, יש כאן שתי חובות. יש חובה מוטלת על הכהן, כל סבורכוס בני ישראל, ויש גם חובה לציבור להתברך. ולכן הם יכולים וחייבים לבקש את הברכה. לכן אני אומר שמי שאומר כהנים, זה לא סתם, זה לא איזה צוציק שאומר כהנים, כי זה בעצם חלק מקיום המצווה של מקושי סברות. על כל פנים, רבותיי, בעזרת השם, מחר אני רוצה לחזור קצת על הנושא של קריאת התורה. עכשיו יחיאל לא נמצא, אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה. אז יש כאן, הייתי זקוק לעזרה שלו. אינני יודע אם מישהו יכול לחפש את הספרים האלו, הוא מומחה בדבר הזה, הוא יודע כמו magician, איש קוסם, הוא יודע איך לחפש דברים. יש גריז חידושי רבנו זאב הלוי סולובייצ'יק, יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, על התורה בפרשת תרומה, מחלק שם בין ציבור ליוחד. יש ספר שנקרא עמק ברכה, תלמיד של הגריז, בעמוד י"ג, גם כן חילוק בין יוחד וציבור. יש כאן ספר ברכת שמואל, זה באמת חבל שאין לנו פה. זה ארבעה כרכים של רבורך בר, תלמיד של רב חיים. אז אם יש לך במסכת יבמות סימן חוף אלף, נדמה לי שאחד מארבעת הכרכים ביבמות, יבמות סימן חוף אלף, גם כן הנושא של מצוות הציבור. ויש מאמר של הרב מנחם גנק באור המזרח תשמ"ם חוברת א' בעניין תקיעת השופר בבית, נוסף לתקיעת השופר שאנחנו תוקעים, היו תוקעים בבית, אני לא זוכר כרגע את הפסוק, בחצוצות ובכל שופרי לפני השם, לפני השם, הכוונה היא בבית המקדש, או תקנה שתקנו שביתן הוא כמו תחליף לבית המקדש. ואפילו הריף עצמו תקע בשופר בשבת של ראש השנה בבית דין שלו. אבל יש לו מאמר שלם שם על התקיעות שהן בעצם חובת היחיד, לעומת זאת חובת בית דין היא חובת הציבור. עכשיו בספר על התשובה, זה הספר שיש לי פה, אז יש לו הרבה עיונים בנוגע לחובת תשובה, חובת כפרה, חובת יחיד, חובת ציבור, וידוי של היוחד, וידוי של הציבור, גם מתייחס כאן לתקיעת שופר. בשיעורי רבנו על מסכת פסחים דף זין עמוד א', כל זה רשמתי, לעניין קיום ציבור בקריאס המגילה, בקריאס התורה ובקריאס ההלל. ושם בסוגיה שאתם אולי זוכרים של על ולי, אז הראש מביא את הריבה, והריבה אומר שכל מצווה שמוטלת על ציבור מברכים עליה בעל. ורב סלוק ויצ'ק רוצה לדייק מהריבה בראש, שהלל זה עניין של חובס הציבור, בקריס המגילו יש פה קיים ציבור וכדומה. פה יש חקירה מאוד מעניינת. אתם יודעים שביום שאדם מביא קורבן הוא שמחה, הוא יונטף בשבילו. אז תוספות בתחילת פרק מקום שנוגו מסתפק לגבי קורבן פסח, אם יש דין של יונטף לסורת המלאכה, משנה מביאה שני מנהגים לגבי איסור מלאך בערב פסח, ולגבי קורבן מוסף של ראש חודש. האם נאמר שראש חודש יש פה איסור מלאכה מחמת השמחה של קורבן מוסף בתור קורבן הציבור? אמר סלוויצ'יק זכרונו לברכה לגבי הלל כחובס הציבור, חוקר חקירה בנוגע להי באיור. אני לא יודע אם מישהו פה מתפלל הלל בהי באיור, אולי במשפחה של טראמפ, אולי. אוקיי, זה מה שיספיק לנו כעת. יש פה עוד כמה דברים, אז בלי נדר נקדיש עוד בוקר אחד, אולי אפילו שניים, לנושא של יוחד וציבור, כי אני חושב שהוא מפתח גדול לשעס. אוקיי?
יש חלק על הדבר, אני אגיד לזה.